מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
המינוס של ארצות הברית גדל למרות המצב הטוב של הכלכלה. שבוע פרסם משרד האוצר האמריקאי כי החוב הלאומי של ארצות הברית חצה לראשונה את רף 22 טריליון הדולרים. כן, כן, ארצות הברית חייבת סכום דמיוני של 22 ועוד 12 אפסים בדולרים. אז יש חדשות רעות ויש חדשות טובות. החדשות הרעות הן שלא רק שהמספר המטורף הזה והדמיוני לא יקטן, אלא שככל הנראה המספר הזה יגדל. בכמה הוא יגדל? הוא גדל בחודשים האחרונים בסכום של בערך 100 מיליארד דולר בחודש אחד. רק בשביל לסבר את האוזן, תיקחו חודשיים כאלה וזה בערך, ועקפתם את התקציב השנתי של מדינת ישראל. אז בפרק ה-44 של מנועי הכסף, ננסה להבין מה אומר המספר הגרנדיוזי הזה. בכמה הוא עוד יגדל, אם בכלל? האם יש איזושהי תקרת זכוכית? האם אם נשבור את תקרת הזכוכית, נגיע למשבר? או מהצד השני, האם יש איזשהו פתרון? ושאנחנו מדברים על פתרונות, יש איזושהי, וזה כבר החדשות הטובות, שיש איזושהי תיאוריה כלכלית חדשה ישנה שמתעוררת לאחרונה. אנחנו ננסה להבין בדיוק מה היא אומרת, מי בדיוק אלו שמובילים אותה, והאם היא, זה משהו שיש סיכוי שהמדינה או המדינות בכלל יאמצו. אז שלום לאורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
אני שי סלינס, ואני מציע אורי שנתחיל לדבר, בוא דבר ראשון נבין מה זה אומר לארצות הברית החוב. מה זה אומר חוב של מדינה? למי היא חייבת כסף? איך מדינה יכולה להיות חייבת כסף בכלל למישהו?
אז בואו באמת נבין איך מגיעים למצב של חוב. מדינה מתנהלת עם תקציב, והתקציב הזה קובע מה יהיו ההוצאות של המדינה. המדינה מוציאה כסף על שכר לעובדי המדינה, על בנייה של תשתיות שהמדינה צריכה לבנות, אם זה כבישים, קשרים, נמלים, על כמובן חינוך, בריאות, כל המוצרים שאנחנו מקבלים למעשה מהמדינה, וכדי לממן את ההוצאות האלו, אז המדינה מכניסה כסף, דרך הכנסות ממיסים בעיקר, ולא תמיד ההכנסות האלה מספיקות, ואז נוצר מה שנקרא גירעון, בחשבון המדינה יש גירעון, זאת אומרת, ההוצאות גדולות מהכנסות. עכשיו, זה שההוצאות גדולות מהכנסות, אם לנו היה קורה המצב הזה, שהוצאנו בחודש מסוים או בשנה מסוימת יותר משהכנסנו.
לנו אזרחים.
לנו אזרחים, אז היינו נכנסים לאוברדרפט, נכון? איך, מה אנחנו עושים עם האוברדרפט הזה? אנחנו או לוקחים הלוואה מהבנק, שזה האוברדרפט, או בעצם נאלצים לעבוד יותר כדי להקטין הוצאות, להגדיל הכנסות כדי לחסות אותו. הצד של ההלוואה, המדינה כמובן לא הולכת לבנק ישירות ולוקחת ממנו הלוואה, המדינה למעשה לוקחת הלוואה מהציבור. הלוואה זו היא בעצם החוב של הממשלה. הממשלה מנפיקה, מה שנקרא, איגרת חוב, לוקחת מהציבור כסף, נותנת לו בתמורה איזשהו נייר שאומר שהיא מבטיחה להחזיר לו את הכסף עוד איקס שנים, בדרך הוא גם יקבל ריבית מסוימת, ואז ככה הממשלה מגייסת את הכסף שהיא צריכה כדי לשלם את ההוצאות שיש לה, הוצאות העודפות האלה, יותר מהכנסות, וצוברת חוב. בגלל שבדרך כלל מדינות, בדרך כלל, מתנהלות כל שנה עם איזשהו גירעון, החוב הזה רק הולך ומצטבר, 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 ומגיע לפעמים לרמות גבוהות מדי. עכשיו, מה זה גבוהות מדי? עוד נדבר על זה לא מעט היום, אבל בגדול צריך לשים לב קודם כל לנקודה הכי חשובה, שאני חשוב לשים לב, להתייחס לחוב במונחים של ביחס לתוצר של המדינה. זאת אומרת, אם לארצות הברית יש חוב של 22 טריליון דולר, נאמר וזו רמה שהיא סבירה לארצות הברית, ברור שהיא לא סבירה לישראל. כמו שאני כאזרח, כאדם, יכול להסתדר עם איזושהי הלוואה שלקחתי, היא מאוד תלויה בהכנסה שלי, אז ככה גם החוב של המדינה חייב להיות תלוי בתוצר של המדינה, וכמה כסף המדינה הזו מייצרת, ולכן כשמדברים על חובות, המספר האבסולוטי, לא שאין לו משמעות, יש לו משמעות, אבל הוא הרבה פחות חשוב מרמת החוב ביחס לתוצר של המדינה, וככה אני יכול להבין עד כמה המצב של המדינה, מבחינה פיננסית, לפחות הוא יציב או לא יציב.
אז רגע, לפני שאני אכנס לתיאוריות, אז היחס חוב תוצר בעצם של ארצות הברית עם כל החוב המטורף הזה, הוא סביר היום?
לא משהו, לא משהו. ארצות הברית בשנים האחרונות הגדילה משמעותית את החוב שלה, מאז למעשה המשבר של 2008. מה שקרה בארצות הברית, או אפשר לומר, אחת הסיבות המרכזיות שהובילו למשבר של 2008, הוא שמי שלקח על עצמו חובות מאוד גדולים אלה דווקא האזרחים. אנחנו ראינו בשנים שלפני המשבר את שוק הנדלן האמריקאי פורח, אנשים לקחו משכנתאות בהיקפים שהם לא יכלו להחזיר, ואז נקלענו למשבר. מה שהממשלה עשתה כדרך טיפול במשבר, מעבר להפחתות ריבית וכל התהליכים שהיו, חלק מהטיפול היה בעצם הגדלת החוב הממשלתי על חשבון הקטנת החוב הפרטי. במילים אחרות, הממשלה לקחה עליה את החוב של הציבור. אם על ידי זה שהיא קנתה, למעשה אלאימה, קנתה חברות, את חברות המשכנתאות הגדולות בארצות הברית, פני מי ופרדי מק, פשוט הממשלה לקחה אותם, נתנה הלוואות אדירות לכל מיני, גם למערכת הבנקאית וגם ל-GM שעמדה לפני פשיטת רגל, וכל הדברים האלו יצרו חוב מאוד מאוד גבוה. מעבר לזה, מאז שטראמפ נכנס לתפקיד, אנחנו גם רואים את הגירעון של ממשלת ארצות הברית גדל לרמות גבוהות. גם פה אנחנו מתייחסים לגירעון ביחס לתוצר, אז גירעון שנחשב סביר לפחות, זה סביב בין 2-3%, זה עוד איכשהו סביר. בארצות הברית, לאחר רפורמת המס של טראמפ, לאחר התוכנית שלו להוצאה, לבנייה של תשתיות וכן הלאה, עם גדר, בלי גדר, לא חשוב, הוא מנסה לבנות תשתיות בארצות הברית, הגירעון של ממשלת ארצות הברית צפוי להיות סביב 4.5-5% מהתוצר בשנה, כל שנה, ב10 שנים הקרובות. וכשיש לך כזה גירעון, אז החוב רק הולך ותופח ותופח במהירות מאוד גבוהה, ולכן כנראה שרמת החוב בארצות הברית כבר היום היא גבוהה מדי, והיא רק תלך ותעלה.
אוקיי, אז בוא עכשיו נתחיל לדבר על דרכים לפתרון. אחת התיאוריות שעולות זו תיאוריה שנקראת MMT. זו תיאוריה, ואתה תעצור אותי ותתקן אותי איפה שאני טועה, שבגדול היא אומרת, אוקיי, יש חוב, יש חוב למדינות, אבל אנחנו פה, הם בעצם מנסים לשנות את הגלגל. הם אומרים, אין לנו בעיה שהמדינה תשלוט בעצם במטבע. כל מדינה שיש לה מטבע יכולה להדפיס כסף. וכדי להניע קדימה את הכלכלה וכדי לטפל בחוב, צריך להדפיס כסף. צריך להדפיס כסף בין אם זה, אם עכשיו למשל מדינה מסוימת הולכת על פרויקט תשתיות ענק, מה שבפועל קורה היום, זה שלמשל רוצים להקים את פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב, אז המדינה מגיעה ואומרת, ושר התחבורה אומר, אני צריך להגדיל את תקציב התחבורה. מה בפועל קורה? בפועל קורה שהוא מבקש את זה ממשרד האוצר, ועל חשבון ההכנסות העתידיות מהמיסים, מגדילים לו את תקציב התחבורה. התיאוריה הזאת היא בעצם היא הפוכה, היא אומרת, אוקיי, אתה רוצה לבנות פה רכבת תחתית ב-30 מיליארד שקל? תדפיס. תדפיס, תתחיל לבנות, והכסף הזה כבר יחזור אליך מהעבודה ומהיעילות ומהמיסים שאנשים ישלמו. בגדול אני צודק?
בגדול. בואו קודם נחזור צעד אחד אחורה. בואו ננסה להבין, לפני שהתיאוריה הזו שהולכת, צריך להגיד למאזינים, כשאנחנו מדברים על תיאוריה חדשה, כמובן תיאוריות, לכל אחד יש תיאוריות. שים שני יהודים, יש שלוש דעות הרי. זו תיאוריה שצוברת תאוצה בממש חודשים האחרונים, תיאוריה שמקדמים כמה מהכלכלנים הבכירים בארצות הברית, תיאוריה שצוברת תאוצה גם בקרב אנשי קונגרס, גם בקרב כלכלנים אחרים, גופים פיננסיים גדולים, ולכן אנחנו מתייחסים אליה ברצינות. אבל לפני זה, בואו ננסה שנייה לנסות להבין למה חוב זה בכלל בעייתי, חוב של ממשלה. אם היינו מדברים על חוב פרטי של אדם או של חברה, אז ברור למה חוב זה בעייתי. בן אדם לוקח חוב, הוא צריך להחזיר אותו, נכון? אם החוב גדול מדי, זאת אומרת, תשלומי ההחזר של החוב הזה ביחס להכנסה של אותו אדם הם גדולים, אז כנראה שהוא לא יוכל להחזיר, ואז מישהו ייפגע. כשאנחנו מדברים על מדינות, המצב קצת שונה, ולא כך ברור מה זה באמת חוב גדול מדי או לא גדול מדי, כי למדינות יש משהו שאין לאף אזרח ולאף חברה, וזה באמת מדפסת של כסף. אז למעשה, אם אתה חושב על זה, הסיכוי שנגיד לקחת ישראל, או ארצות הברית, או כל מדינה שיש לה בעצם מטבע משלה, אנחנו שמים פה את גוש האירו בצד רגע, כי זה מצב ייחודי, אבל כל מדינה שיש לה מטבע משלה, לא יכולה לעולם להגיע למצב של פשיטת רגל, בהגדרה, כי תמיד תוכל להחזיר את החובות שלה. אני חייב 4,000 טריליון דולר, מה הבעיה? אני אדפיס 4,000 טריליון דולר ויחזיר לכל אדם שנתן לי את החוב הזה, אני אחזיר לו את הכסף, כביכול זה לא בעיה.
זה גם במונחים של נגיד ביטוח לאומי, שמדברים שיש לביטוח הלאומי חוב אדיר, אז בעצם...
של הכל, למעשה תיאורטית, לפני שנגיע כמובן אין ארוחות חינם, אז זה רק תיאורטית, אבל תיאורטית למדינה אין אף פעם בעיה להחזיר חובות, ולכן תיאורטית מדינה שיש לה מטבע משלה, לא תגיע לעולם למצב של פשיטת רגל. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא נכון דרך אגב, פרקטית, כי היו לא מעט מדינות שפשטו רגל. אז אני שם את יוון בצד, עוד פעם כי זה הסיפור של... אין לה מטבע משלה, יש לה את האירו, והיא לא שולטת בהנפקות של האירו. אני שם גם בצד מקומות כמו ארגנטינה למשל, שפשטה רגל כמה וכמה פעמים, כי היא לקחה חוב לא במטבע שלה.
אוקיי.
ארגנטינה לקחה בעיקר הרבה חובות בדולרים, כי היא ידע שאם היא תיתן, אם היא תבקש כהלוואה מאיזשהו ציבור במטבע שלה, בפזו, אף אחד לא ייתן לה, כי אף אחד לא מאמין שהפזו זה מטבע מספיק חזק. היא לקחה הלוואה בדולר, ואז היא לא יכולה להדפיס דולרים, אז היא לא הצליחה להחזיר.
אז אנחנו מדברים על מדינות כמו ישראל, בריטניה,
כן, שלוקחות חובות בעיקר במטבע שלהם. כן. תיאורטית, תמיד יכולים להחזיר. אבל איפה הבעיה? הבעיה היא שיש מאז, בוא נאמר, מפני 70 שנה ו-100 שנה ותקופות אחרות, יש חשש מזה שממשלה תנפיק את, פשוט תדפיס כסף. ולמה? כי אם אני עכשיו, יש לי חוב גדול כמדינה, ואני אומר, אין בעיה, אני אדפיס כסף, אז למעשה הערך של הכסף כביכול נפגע. הערך של הכסף נפגע, זה אומר אינפלציה מאוד גבוהה. כל מטבע, כל שקל שווה הרבה פחות, וזה בעצם מה שהיה פה בשנות ה-80. ממשלת ישראל נקלעה לחובות מאוד קשים, המטבע פוחת בקצב מאוד מאוד מהיר, הדולר עלה ועלה 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 ועלה, באיזשהו שלב היה ברור שממשלת ישראל לא יכולה להחזיר את החובות שלה במטבע המקומי, ואז ראינו פה אינפלציה של מאות אחוזים.
וזו הסיבה למה, מדוע אנחנו לא מדפיסים היום כמויות אדירות של כסף.
בדיוק, ומאז, וזה דבר שקרה בלא מעט מקומות, שלא נדבר על גרמניה של טרום מלחמת העולם, אירועים כאלה של היפר אינפלציה, אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, גרמה לזה שבעצם הפרידו בין המדינה להדפסת הכסף. נתנו את התפקיד של הדפסת הכסף לבנק המרכזי, שאמור להיות מופרד מהממשלה. עכשיו באים באמת פרופסורים מאוד מכובדים בארצות הברית, ואומרים, בעצם השיטה היא הייתה אולי טובה. היא הייתה טובה. אם מדינה לוקחת על עצמה חוב, היא יכולה תמיד להחזיר אותו, אז בואו ניקח בעצם ונתחיל להדפיס כסף, ונעביר את הכסף לאזרחים, ואז הכל יהיה בסדר, הכל יהיה נפלא.
מה זה להעביר? להעביר, באיזה צורה להעביר?
יש כל מיני צורות. צורה אחת זה למשל, בואו נבנה תשתיות, בהיקפים הרבה יותר גדולים.
בוא נבנה רשת של בתי ספר חדשה בשביל...
בוא נשקיע בחינוך, בדיוק. ניתן למורים שכר הרבה יותר גבוה. למה לא? יבואו מורים יותר טובים, לשפר את החינוך. בוא פשוט נבטל את המיסים. למה שלא נבטל את המיסים? אם נבטל את מס הכנסה, לכל אחד יהיה יותר כסף, נכון? בוא פשוט נשלח לאנשים צ'ק בדואר. גם זה אפשרי. היפנים דרך אגב עשו את זה. לא מזמן, לפני שנה וחצי, היפנים פשוט שלחו לאנשים צ'קים בדואר, כאילו החזרי מס על שנה שעברה. ולמעשה כל ממשלה, גם אובמה עשה את זה דרך אגב.
זאת אומרת, היה להם עודף והם אמרו...
היה להם עודף, הם רצו לתמרץ את המשק, והם אמרו, לא היה להם באמת עודף דרך אגב, הם היו בגירעון, אבל חלק מהפעילות של הממשלה במטרה לתמרץ את המשק, זה למצוא דרך להעביר כסף, אם זה בהפחתות מיסים, אם זה בהגדלה של הוצאות כדי לבנות קשרים, או להגדיל תקציבי חינוך וכן הלאה, ואם זה פשוט בעברה של כסף, אז זה היה איזשהו מבצע שאובמה עשה, שכל משק בית בארצות הברית קיבל צ'ק הביתה, החזרי מס על שנה שעברה. אז יש דרכים. העניין הוא שאם זה נעשה בצורה, מה שנקרא, מופרזת, אז באמת יש את הסיכון הזה של האינפלציה, או היפר-אינפלציה, והיו לנו אפיזודות כאלה לא מעט בעבר. באים כלכלני ה-MMT, שזה ראשי תיבות של Modern Monetary Theory, או תיאוריית המדיניות המוניטרית המודרנית החדשה, הם באים ואומרים שני דברים. אחד, אנחנו חיים בעולם של אינפלציה נמוכה. זאת אומרת, בניגוד לעבר, היום הרבה בנקים מרכזיים, גם בישראל דרך אגב, בטח באירופה, ביפן, ארצות הברית, סימן שאלה, בנקים מרכזיים שואלים את עצמם, לא שואלים את עצמם, האם האינפלציה תרים את הראש, וזה מה שמפחיד אותם, כמו שפעם היה. פעם בנק מרכזי, החשש המרכזי שלו, היה שהאינפלציה תהיה גבוהה מדי. היום, בשנים האחרונות, מאז 2008, החשש המרכזי של לא מעט בנקים מרכזיים, הוא שהאינפלציה נמוכה מדי. לא שהיא גבוהה מדי, שהיא נמוכה מדי. אומרים, אז מה הבעיה? אז בוא, אם נתפיס כסף ותהיה אינפלציה, זו תוצאה טובה, זו לא תוצאה לא טובה. אז זו תשובה אחת. אני חושב שזו תשובה מאוד בעייתית, כי זה שבשנים האחרונות האינפלציה הייתה נמוכה, לא אומר שזה ימשיך ככה גם קדימה. היו סיבות, למשל בישראל, חלק מהסיבות שראינו את האינפלציה נמוכה, זה כי השקל היה מאוד חזק. אבל אם נתחיל להדפיס כסף, כנראה השקל כבר לא יישאר כל כך חזק, והאינפלציה יכולה לעלות בצורה דרסטית. הדבר השני הוא שהם באים ואומרים...
רגע, אבל יש להם גם פתרון לזה, לאינפלציה הגבוהה. הם מדברים על ריביות גם. הם לא שמים בצד את הנושא של הריביות.
הם לא שמים בצד את הנושא של הריביות, אבל הפתרון האמיתי לאינפלציה מתחבר בעצם לנקודה השנייה.
אוקיי.
מה הם אומרים? אומרים, תראו, אם אנחנו נלך ונדפיס כסף, מכיוון שאנחנו מודדים, ובצדק, את החוב ביחס לתוצר, אם אנחנו נלך ונדפיס כסף בצורה ונחלק אותו לציבור בצורה נכונה, מה שאנחנו רוצים שיקרה זה שבעצם נייצר צמיחה הרבה יותר מהירה, פעילות כלכלית הרבה יותר חזקה במשק, ואז התוצר יגדל, אז החוב יגדל, המונה, ביחס הזה של החוב לתוצר, המונה יגדל, הגדלנו חוב, לקחנו פה חובות, הדפסנו כסף, אבל גם המכנה יגדל, וכל מה שאנחנו צריכים לדעת לעשות, זה שהמכנה יגדל באותו הקצב של המונה. זאת אומרת, לבזבז את הכסף בצורה חכמה, שתייצר צמיחה מהירה, ואם אנחנו נצליח לעשות את זה, אין בעיה, לא תיווצר אינפלציה, כי האינפלציה נוצרת כשהמשק מפסיק לצמוח, או שכמות הכסף גדלה, החובות גדלים בקצב יותר מהיר ממה שהתוצר למעשה גדל. וזה...
עד כאן שכנעת אותי, עד כאן שכנעת אותי, אני מחכה לאבל.
אבל.
כן.
איפה אבל? אני חושב שהאבל הוא בשני מקומות. אחד, ממשלה לא בטוח, ואני מנסה להיות עד כמה שאפשר פה פוליטיקלי קורקט, לא בטוח שממשלה יודעת לבזבז כסף בצורה יעילה, שתצליח לייצר צמיחה מהירה יותר מהגידול בכסף. בסוף, ממשלה מונעת גם, אני עוד פעם, מנסה להיות פוליטיקלי קורקט, גם מפוליטיקה. אני לא אגיד רק, אבל גם מפוליטיקה. ולכן לא בטוח שההקצאה של הכסף תהיה יעילה, והיא תצליח לייצר צמיחה הרבה יותר מהירה. מי יודע איך מייצרים צמיחה יותר מהירה? יש... חלק במפה הפוליטית, אם ניקח למשל בארצות הברית, אז הרפובליקנים אומרים, כדי לייצר צמיחה מהירה, צריך לבטל את המיסים בכלל, ממשלה לא צריכה לקחת כסף במיסים, בתמורה הממשלה גם לא צריכה להוציא כסף. זאת אומרת, גם לא יהיה מיסים, גם לא יהיו שירותים ממשלתיים, הסקטור העסקי יעשה את הדברים בצורה הכי טובה, זו הדרך להחזיר כסף לציבור. פשוט לא לקחת מיסים, גם לא לתת כסף. הדמוקרטים אומרים הפוך, דמוקרטים אומרים, צריך לקחת מיסים, אולי אפילו להעלות את רמת המיסים, ובתמורה הממשלה צריכה להוציא כסף יותר על חינוך, על תשתיות, דברים שבאמת מייצרים פוטנציאל צמיחה מהיר יותר, מייצרים בעצם, מגדילים את הפריון במשק, את הפרודקטיביות של העובדים, ואז אנחנו נראה צמיחה יותר מהירה. אז אם צד אחד אומר כך וצד אומר כך, איפה האמת? אף אחד לא יודע, כמובן שיש תיאוריות כאלו ותיאוריות כאלו. אז מי אמר שהממשלה, גם אם היא חפה לגמרי מסיפורים פוליטיים, מי אמר שהממשלה תדע לייצר צמיחה יותר מהירה? זו נקודה אחת. נקודה שנייה היא נקודה של המשקיעים. מי שבעצם בסוף קונה את הממשלה שמגדילה את החוב, מי שקונה את החוב הזה, אלו המשקיעים. והשאלה...
המשקיעים שמגיעים מחוץ למדינה.
לא רק, גם פנימיים. למשל, ממשלת ישראל מנפיקה חוב, מנפיקה אגרות חוב, אז אגרות חוב נמכרות בעצם למשקיעים הישראלים, אם זה דרך קופות גמל, קרנות פנסיה, אם זה בהשקעה ישירה, שמישהו יש לו קצת חיסכון ומחפש מה לעשות עם הכסף, הוא רוצה לחסוך אותו באפיקי השקעה שהם יחסית סולידיים, אז הוא יקנה איגרת חוב של ממשלת ישראל, כי זה נכס שהוא יחסית סולידי. אז המשקיעים הם אלו שלמעשה מממנים את הגידול בחוב. שאלה היא, עד כמה המשקיעים ירצו לתת לממשלה כסף? זה נחמד בתיאוריה, אבל יכול להיות שבאיזשהו שלב, משקיעים יגידו, רגע, 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 אני לא מעניין אותי היום לקנות חוב של ממשלת ארצות הברית, אולי מעניין אותי לקנות חוב של ממשלת סין. אני בונה על זה שסין יותר יציבה היום מארצות הברית, מאיזושהי סיבה. ואז הממשלה שכבר יצרה תוכנית, צריך לזכור, אתם אומרים פה על תוכניות ארוכות טווח, אתה לא חודש אחד בונה גשר וחודש אחד לא בונה גשר. הממשלה תכננה לבנות מערכת קשרים אדירה, תכננה במהלך העשר שנים הקרובות להגדיל את החובות שלה כדי לעשות את זה, ופתאום אין ביקוש לחובות האלו. ואז אנחנו נתקלים בבעיה, אנחנו רואים ריביות הרבה יותר גבוהות, כי הממשלה תיאלץ להציע ריביות גבוהות כדי שמישהו יסכים לקנות את החוב, וריביות גבוהות חונקות את המשק, וזה תהליך שאתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה ממש לא יודע איפה תסיים.
אגב, גם אותה מדינה שתלך במסלול הזה צפויה לספוג הורדות דירוג וביקורת קשה מאוד מחברות הדירוג, שזה בכלל קשה לי להאמין שהם יבואו ויגידו, יופי, טוב לנו הרעיון החדש
כנראה, הזה. כנראה, כלכלני MMT בעצם אומרים חברות הדירוג לא רלוונטיות. הן ממש לא רלוונטיות, הן לא מעניינות. חברות הדירוג מדרגות בעצם את היציבות הפיננסית של כל מדינה, על סמך התיאוריה של לחוב או לגירעון בתקציב, יש איזושהי משמעות. כלכלני ה-MMT באים ואומרים, אין איזושהי משמעות. אם למדינה יש חוב, כל חוב של המדינה הוא בעצם נכס של האזרחים שלה, כי הם אלה שקנו את החוב. הם מחזיקים בנכס ששווה כסף, שווה ריביות. כל גירעון של המדינה, אם המדינה בעצם מוציאה יותר מי שמכניסה, זה אומר שהאזרחים הכניסו יותר מי שהם הוציאו. ולכן, זה נכון מה שאתה אומר, בטח בהסתכלות היום על חוב וגירעון, אם מדינה פתאום תגדיל את הגירעון שלה, ממשלת ישראל או ממשלת ארצות הברית, יגדילו את הגירעון לאזורים של 6, 7, 8 אחוזי תוצר, חברות הדירוג יחתכו את הדירוגים שלהם, אבל יש שיגידו מה זה משנה.
כן.
זה לא משנה, חברות הדירוג לא מייצרות פעילות כלכלית במשק, הן רק מדרגות את החוב, ולכן זו השאלה. תראה, סך הכל, יש פה תיאוריה, יש פה תיאוריה מעניינת.
תראה, אני אגיד רגע לפני שזה, אני אגיד רגע משהו. התיאוריה הזאת היא כרגע, היא משוייכת, גם אם אלה החבר'ה ב-MMT שדיברת עליהם, לא רוצים שישייכו אותם לצד השמאלי, היא משוייכת לצד השמאלי של הפוליטיקה. דיברת על זה גם, זה הדמוקרטים בעצם. כולם, מי שמריץ את זה, זה הצד הזה. יש משהו יפה, אבל בזה שהאמריקאים מדברים על תיאוריות כלכליות במונחים של ימין ושמאל. אני לוקח את זה למה שקורה פה. הרי למעשה יש לנו, היום התיאוריה שאנחנו יודעים, התיאוריה הכלכלית שנתניהו דיבר עליה לאחרונה, היא בעצם התיאוריה שאומרת שבוא ניתן כסף למגזר השמן, ואז האזרחים, זאת אומרת, על העשירים ביותר, וזה יחלחל לאט 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 לאזרח הפשוט. זה בעצם התיאוריה היחידה שקיימת פה. ואנחנו הולכים היום למערכת בחירות בעצם, ואתה יודע, כולם מדברים פה על ימין ושמאל, אבל אף אחד למעשה לא מרים איזשהו דגל כלכלי ואומר, תקשיבו, זה תיאוריה כלכלית של השמאל וזה תיאוריה כלכלית של הימין. זאת אומרת שאנחנו עדיין לא פתוחים עדיין לשינוי הזה, אנחנו מדברים פה בתוכנית הזאת על תיאוריות, אבל התיאוריה הזאת היא כל כך רחוקה מאיתנו, שהיישום שלה הוא, אני לא רואה איך זה אפילו יכול לחלחל לפוליטיקאים, זאת אומרת, איזה פוליטיקאי יכול להרים את הדגל הזה בכלל?
לא, אני לא, אתה צודק, אני לא רואה את הדיון בכלל בישראל, נסוב סביב השאלה אם צריך להדפיס יותר כסף, צריך גירעון של 6% או של 3% ומה המשמעות של כל דבר, מה לעשות? השמאל והימין פה זה בעיקר בנושא הביטחוני, וזה מה שמניע את מערכות הבחירות.
אתה חושב אבל שיש איזשהו, נכון, זה נכון שאפשר לשייך את התיאוריה הזאת בעצם לצד השמאלי?
משייכים אותה, כי מי שמריץ אותה, אפשר להגיד, לאנשים שמזוהים כדמוקרטים. אז משייכים את זה, אבל...
זו הסיבה היחידה.
כן, כי הבסיס של התיאוריה הוא לא לפה ולא לפה. הבסיס של התיאוריה אומר פשוט שהממשלה תוציא כסף. על מי תוציא, זה כבר שמאל וימין. השמאל, הדמוקרטים יבואו ויגידו, או בואו נתחיל, הימין, רפובליקנים, זה בעצם התיאוריה כמו של נתניהו, מה שנקרא אסכולת שיקגו, שבאה ואומרת, אנחנו צריכים לתת כסף לשכבות העליונות, אם זה הפירמות, האנשים העשירים, הם יוציאו את הכסף במשק, והכסף יגיע למטה לאזרחים. טריקל דאון, חלחול של הכסף כלפי מטה. השמאל בא ואומר, הפוך.
זה אגב מוכיח את עצמו?
לא כמו אולי שהיית מצפה. לא כמו שהיית מצפה, בטח לא בשנים האחרונות. יש המון זרמים ומחקרים כלכליים שאנחנו רואים בשנים האחרונות. אחד המפורסמים של פיקטי, שמדבר על הגידול בעצם, ההתרחבות של הפערים בין, פערים בעצם בחברה, בגלל התיאוריה הזו, כי מה שקורה זה שצריך לזכור של השכבות העליונות, בדרך כלל הנטייה השולית שלהם לצרוך, במילים אחרות, על כל 100 שקל שהם מרוויחים, כמה הם מוציאים, הנטייה הזו היא יחסית נמוכה, כי הם מכניסים כמות גדולה של כסף, לא כל הכסף הזה הולך אחרי זה לצריכה, לא כל הכסף מחלחל מה שנקרא למשק. חלק גדול נשאר בחסכונות, וככל שחלק יותר גדול נשאר בחסכונות, ככה בעצם התמסורת של התיאוריה פחות עובדת. לעומת זאת, זה מה שהשמאל בארצות הברית בא ואומר, צריך לעשות הפוך. בוא ניתן את הכסף לשכבות התחתונות. הם, כל שקל שתיתן להם יוציאו במשק, והם יניעו את הכלכלה.
על זה מבוסס את התיאוריה של ה-MMT בעצם.
לא, ממש לא. לא? ה-MMT לא אומרים למי צריך לתת את הכסף. אומרים שצריך רק לתת הרבה כסף. הם לא אומרים למי. הם כן אומרים, ואנחנו שומעים מלא מעט מהמובילים של התיאוריה של ה-MMT, שבעצם הבעיה היא שהדיון היום בארצות הברית הוא על רמת החוב. אני מזמין את המאזינים לעשות היום בגוגל debt clock, זאת אומרת שעון חובות, ותראו בעצם יש עמוד שלם שמראה את כל החובות בארצות הברית, זה רץ כל הזמן. יש המון דיון בארצות הברית, ובארצות הברית יש דיונים כלכליים די משמעותיים. יש דיון על זה שהחוב גבוה מדי, והוא גדל כל הזמן וכן הלאה. וכלכלני ה-MMT אומרים, הדיון הוא לא נכון. עזבו, זה לא משנה כמה חוב יש לנו, מה שמשנה זה מה אנחנו עושים איתו. הם לא אומרים מה צריך לעשות איתו. הם לא בכוונה מנסים לא להיכנס לשמאל וימין. אומרים, גם הימין יודע מה לעשות עם כסף, גם השמאל יודע מה לעשות עם כסף, אבל זה בעצם צריך להיות הדיון. איך אנחנו לוקחים את הכסף ומייצרים ממנו פעילות כלכלית וצמיחה מהירה. השאלה לא צריכה להיות כמה כסף, אלא מה עושים איתו. זו בעצם התיאוריה. בישראל אתה צודק, אני חושב שבמצב הגיאופוליטי שלנו, הדיון של איפה נכון יותר לקחת עכשיו 10 מיליארד שקל, איפה נכון להשקיע אותם כדי שהם יצליחו לייצר צמיחה מהירה יותר ב10 שנים הבאות, הוא דיון שלא קיים בכלל. ההסתכלות היא קצרה טווח, יש לנו בעיות אחרות כרגע, והן בדרך כלל לוקחות את העין והאוזן הציבוריים, הרבה יותר מדיונים כלכליים כאלו כמו שיש בארצות הברית.
אז בוא נחזור רגע, אתה חושב ש... הרי אתה כל הזמן אומר פה בפודקאסטים שהמשבר הכלכלי הבא הוא לא שאלה של האם יהיה משבר כלכלי, אלא מתי הוא יהיה.
אני אמרתי את זה. כן, אנחנו בדרך לאטה, זה די ברור, רואים את זה כבר בנתונים, אירופה כבר שם, סין כבר שם, רק שבוע שעבר הנציבות האירופית התקנה כלפי מטה בחדות את החזיות הצמיחה ל-2019 לגוש האירו, מ-1.9 ל-1.3, זה עדכון מאוד מאוד חד, כבר שם, ארצות הברית כנראה גם בדרך לשם, עם ארצות הברית ואירופה מעטות, אין ספק שגם הכלכלה הישראלית תעט, בסך הכל אלה הקליינטים של הייצוא שלנו, כל העולם הולך לאיזושהי תקופה של האטה, כן.
אז זאת אומרת שתיאוריות כלכליות חדשות ויצוצו להם ברגע שיגיע המשבר הכלכלי הבא?
תראה, הבעיה היא לא בהאטה עצמה, כי האטה, תמיד יש מחזורים כלכליים, הבעיה היא שבהאטה הזו אין כמעט למקבלי החלטות כלים. בוא נסתכל רגע על ישראל. מי אמור לטפל בהאטה? אז יש לנו שני גופים שבעצם אמורים לעשות את שלהם. אחד זה הממשלה, שני זה בנק ישראל. מה בנק ישראל אמור לעשות כשיש האטה? להוריד ריבית. אופס, אין ריבית. לאן הוא יוריד אותה? ריבית לא יכולה להיות שלילית, ניסו את זה באירופה ויפן, ראו שזה לא עובד. אז בנק ישראל תקוע, אין לו כמעט כלים לטפל, לתמרץ את המשק אם נלך להאטה. הגוף השני שאמור לתמרץ את המשק, אם הולכים להתעז, זה הממשלה, שאמורה לבוא במצב כזה ולהגיד, אוקיי, אני נגיד מפחיתה מיסים, כדי שאנשים ירגישו יותר בנוח להוציא כסף. אבל אופס, מסתבר שהגירעון ממש גבוה. רק שבוע שעבר, שבוע, יצאו הנתונים של הגירעון, והראו בינואר שאנחנו כבר בגירעון של 3.3 אחוזי תוצר. אז
אגב, יש קונסנזוס כזה, כלשהו, במדינת ישראל, שכולם תמיד מדברים, אנחנו רוצים להוריד מיסים, אין אפילו כל אחד שאומר, רגע, כמו שאתה דיברת קודם על הדמוקרטים, אנחנו רוצים להעלות מיסים כדי לתת יותר שירותים לציבור.
יש קולות כאלו.
יש קולות כאלה?
אולי הם לא נשמעים כל כך. קודם כל, נגידת בנק ישראל הקודמת אמרה את זה פעם אחר פעם אחר פעם.
נכון, לא מהזירה הפוליטית, נכון.
נכון. בזירה הפוליטית לא שומעים את זה, כי זה לא פופולרי.
כי זה לא פופולרי.
לא בשנת בחירות. אתה לא אומר להעלות מיסים בשנת בחירות. אבל כשאנחנו מסתכלים עוד פעם, בהסתכלות הקונבנציונלית, שים את ה-MMT רגע בצד, בהסתכלות הקונבנציונלית, בהנחה של סדרי עולם לא משתנים בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו הולכים להאטה גלובלית, כשלרוב מקבלי ההחלטות בעולם, אין יותר מדי מה לעשות. היחיד שיש לו מה לעשות, זה למעשה הבנק המרכזי בארצות הברית, שדאג להעלות את הריבית כבר בשנים האחרונות, והוא יכול להוריד את הריבית, אבל גם, הריבית היא 2.5 אחוזים, זה לא שיש פה יותר מדי מאיפה להוריד. באירופה אין ריבית, אין כסף, הגירעונות והחובות עדיין עצומים. בסין אין גם יותר מדי מה לעשות, הם נמצאים בתהליך שגם ככה הוא תהליך שאי אפשר לתמרץ את המשק יותר מדי בו, כי הוא בועתי גם כך. זאת אומרת שהעלייה הזו של תיאוריית ה-MMT, אני חושב שהיא קורית לא בוואקום, אלא בגלל ההפנמה שבסיבוב הבא, לא יודע אם זה ייקח עוד שנה או עוד שנתיים, אף אחד לא יודע בדיוק לחזות מתי זה יקרה, אבל כשתגיע ההאטה הבאה, כששיעורי האבטלה יתחילו לעלות, כשאנשים יאבדו את מקום העבודה שלהם, כשנתחיל להרגיש קשיים, ויבוא הציבור ויגיד למקבלי ההחלטות, חבר'ה, תעזרו, מה עושים? למקבלי ההחלטות לא יהיו תשובות. ואז כלכלני ה-MMT באים ואומרים, הנה, אנחנו נותנים לכם כלים חדשים שלא חשבתם עליהם. תשכחו מגירעונות, תשכחו מחובות, יאללה, תדפיסו כסף, וזה יפתור את כל הבעיות. אז אולי זה יפתור את הבעיות בטווח קצר, השאלה אם זה לא יגרום בעיות חמורות יותר, שלא ראינו עשרות שנים בעולם, בעיות של היפר-אינפלציה בעיקר, בטווח היותר ארוך, כרגע כנראה זה פחות מטריד אותם.
אוקיי, טוב, זה היה ממש על קצה המזלג, הבעיה של החוב בעולם ותיאוריות כלכליות חדשות. תודה רבה שהזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא.